הגיעות מי יבין? אמר לשביק אלך. כלומר, אז אני סולח לך על כל השגגות שעשית. ומנסתרות נקני. כלומר, דברים שמנסתרים אפילו ממני, נקני מזה. אמר לו, שביק אלך. באמת, מחול לך. גם מזדים חשוך עבדך. חסוך עבדך. כלומר, גם מדברים שעשיתי במזיד, כן, תנקה אותי. שביק אלך. אל ימשלו בי אז איתם, דלה לשתעו בי רבנן, שחכמים לא ידרשו עליי. זאת אומרת שלא יהיו יותר מדי דפים בגמרא שידברו על החטא שלי. שביק אלך. אז גם זה נתן לו. וניקיתי מפשע רב, מה זה? שלא ייכתב צורחני. בכלל שזה לא ייכתוב בתנ"ך. שבכלל לא ידעו את זה. אגב, זה קצת רומז למה שקרה בספר דברי הימים. בספר דברי הימים יש שם תיאור מאוד מעניין של המלחמה ברבת עמון, ושאוריה החיתי נשלח לשם, וזהו. ודוד ישב בירושלים. זה מה שכתוב שם. ואז היה מתבקש ההמשך, כמו שכתוב בספר שמואל, שכתוב שם על החטא של בת שבע. אבל בספר דברי הימים, כל הדברים הרעים על בית דוד לא כתובים. אין. בית דוד נקי שם. מה?
אני אומר, אל תשגיח מדברי הימים, כי כל הכתוב פה הבר. ראיתי את זה לאחרונה בספר שמואל.
תראי לי את זה, ואז אני... אולי הכוונה דברי הימים ספר היסטוריה. תראה לי את זה, אז נבדוק, כן? אני לא יכול להתייחס סתם לדבר שאני לא ראיתי. כן, אז שלא יכתב בכלל בתנ"ך. כמו שמשל בספר דברי הימים לא כתוב. אמר לו, אי אפשר. ומה יוד שנטלתי משרי עומד וצובח כמה שנים עד שבא יהושע והוספתי לו, שנאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע. כן, הוא לקח את היוד של שרי. כן? כל הפרשה כולה, על אחת כמה וכמה. כלומר, זה אני לא יכול לא לכתוב את זה בתנ"ך. לא להגזים. מה?
קל וחומר.
כי יש, איך לומר, יש דברים שהם סדר העולם. כל מה שכתוב בתנ"ך זה חלק מן הסדר העולמי. אז אי אפשר שלא לכתוב אותו. זה אגב דומה למה שאומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שכל החטאים של ישראל הם מסודרים מראש. הראיה, שאם לא יהיה כתוב חטא העגל בספר תורה, ספר תורה פסול. נכון, אבל לפני הקדוש ברוך הוא הכל חייב להיות. זה הרעיון של הידיעה והבחירה, כן? הקושיה הידועה שהרמב״ם שאל, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע, יחד עם זה יש לי בחירה חופשית. אז מה עונה הרמב״ם? הוא אומר שזאת לא שאלה, כן? ככה הוא אומר, שמכיוון שהקדוש ברוך הוא ודעתו אחד, ממילא כשם שאינך יכול לשאול על הבורא, כך אינך יכול לשאול על דעתו. כך שהשאלה לא הייתה שאלה נכונה. לא שאין תשובה, אלא אין שאלה. נכון? אומר רבי צדוק מלובלין, מתחייב מזה שעכשיו שהרמב״ם פטר אותנו מלשאול את השאלה, שאנחנו נוכל לקרוא את כל התורה פעמיים. קריאה אחת של התורה מתוך הנחה שיש בחירה חופשית, בלי להתייחס לשאלה של הידיעה. קריאה שנייה של התורה, אנחנו יכולים לקרוא את כל התורה כולה, מתוך הנחה שיש ידיעה של הקדוש ברוך הוא, בלי להתייחס לשאלה של הבחירה. ואז יוצא שאפשר לקרוא את התורה בשני אופנים. אופן ראשון, בני ישראל נצטוו לא לעבוד עבודה זרה, וקיבלו את הלוחות. אבל הם עבדו עבודה זרה, אז נשברו הלוחות, ואז הם חזרו בתשובה, ונכתבו לוחות שניות. אם כן, לוחות שניות בדיעבד. אפשרות שנייה לקרוא את התורה עכשיו. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לוחות שניות, אבל אי אפשר לתת לוחות שניות בלי לשבור את הראשונות, ולכן היה צריך שהם יעבדו את העגל כדי לשבור את הלוחות הראשונות, כדי שיכתבו הלוחות השניות. אם כן, די חתחילה. נכון.
כי על פי
הדוד... בדיוק. כלומר, זה היה מין הכרח כזה. לפי זה, הכל בסדר גמור. עכשיו, מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין, כל הזמן שאני חוטא, אני נמצא בקריאה הראשונה. כלומר, החטא הוא בדיעבד, הוא לא היה צריך להיות, וזה לא בסדר שחטאתי. כשאני חוזר בתשובה, אני עולה להשקפת עולם שונה, שרואה את הכל מצד הידיעה. ואז הכל היה צריך להיות, זה הכל בסדר. ברגע שאינני חפץ בחטא, אני מסוגל לתת לו משמעות. כל זמן שאני חפץ בו, אינני מסוגל לתת לו משמעות. זה מובן לנקודה הזו?
כן, אבל...
רעיון אגב מאוד מיוחד.
כן,
הוא מסוכן. זה הפשט של זדונות נהפכים כזכויות. כתוב, מי שחוזר בתשובה מאהבה, זדונות נהפכים כזכויות. זאת אומרת, כמה שהוא עשה יותר עבירות, ככה יותר טוב. אומרים, חזרת בתשובה מאהבה, חבל שלא עשית יותר עבירות. כן, זה מה שאומרים.
מה שאני מבין
מזה,
שיש בעצם שתי
שליחויות
לאדם מתחת לבחור. אחת לעשות הרע.
והשנייה לעשות הטוב. נכון.
האפשרות השלישית היא סתם להיות
כסיף.
זה בעצם לא אפשרות,
זה לא חייב. זאת מחלוקת בין הרמב״ם לבין בעל חובות הלבבות, מה שאתה אומר. האם יש תחום שנקרא רשות או לא? שמה, מה אומר רמך? ש... כן, זה לפי הדעה של הבחירה, לפי ההסתכלות של הבחירה. אבל מה לפי הידיעה? לפי הידיעה הכל קבוע מראש. ברור? עכשיו, התפקיד שלי לעשות טוב, זה שייך למודעות שלי. התפקיד שלי לעשות רע, זה רק כשאני חוזר בתשובה, שאני יכול לומר את זה. כשאני נחפץ ברע, אני יכול להגיד את זה.
זה מה שדוד הוכיח בעצם, את החזרה בתשובה.
נכון. הקים מולה של תשובה. איפה אנחנו? וגניקתי מפה שרב. איפה זה? כן, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מחול לי על אותו אבון כולו. אמר, כבר עתיד שלמה בנך לומר בחוכמתו, היחתה איש אש בחיקו, ובגדיו לא תשרפנה, אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוונה, כן, הבעל אשת רעהו, לא ינקה כל הנוגע בה. כלומר, איכשהו נגעת ברע, למרות שיש לך שליחות והכל, אבל זה עשה לך משהו. על זה אתה צריך להתנקות. אמר לו, כל אחי ניטרדה הוא גברה, כלומר, כל כך הרבה הוא צריך להתארד. אמר לו, קבל עליך ייסורים. קיבל עליו, אמר רב יהודה אמר רב, 6 חודשים נצטרע דוד, ונסתלקה הימנו שכינה, ופרשו ממנו סנדרין. נצטרע, דכתיב, תחטאני באזו ואת הר, תחבסני ומשלג אלבין. על איזה דבר צריך להיחטא באזו? זה טהרת מצורע. נסתלקה הימנו שכינה, דכתיב, השיבה לי ששון ישעך, ורוח נדיבה תשמחני.
כל האנשים האלה
חפפו,
קשר
נצטרע,
נסתלקה
שכינה. כן, כן, הכל, באותו זמן. השיבה לי ששון ישעך, ורוח נדיבה תשמחני. ופרשו ממנו סנדרין, דכתיב, ישובו לי יראיך. משמע שיראיך פרשו ממנו. 6 חודשים מנהלה, איך יודעים שזה היה 0.5 שנה, דכתיב, והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. וכתיב, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, כן, יש 2 פסוקים סותרים, ואני 6 חודשים, לא כך חשיב. והרי יש 6 חודשים שבסיכום לא נחשבים. שמע, מינה, נצטרה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מחול לי על אותו אבון, מחול לך. אחרי 6 חודשים, נמחל לו. עשה אימי אות לטובה ויראו סוני ויבושו, כי אתה השם עזרתני ונחמתני. כלומר, שאנשים ידעו שאתה מחלת, אמר לו, בחייך איני מודיע. אבל אני מודיע בחיי שלמה בנך, בשעה שבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים, דבקו שערים זה בזה, אמר, 24 רננות ולא נענה.
שלמה.
כן, שלמה אמר 24 פרקי תהילים, כדי שיפתחו השערים. יש אומרים שהבעיה הייתה שהוא עשה פתח האולם, פתח קודש הקודשים, 10 אמות גובה. והארון גם היה 10 אמות. 10 אמות, לא נכנסים ב10 אמות. אז היה צריך או לגרד קצת, אז אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר גם להקטין את הארון. מה? הוא לא שם לב, כן? להשכיב את הארון? לא עושים דברים כאלה. בקיצור, לא עושים דבר כזה. אז התפלל, אמר 24 רלנות ולא נענה. אמר סיור שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? השם יזוז גיבור, השם גיבור מלחמה. ונאמר, סיור שערים ראשיכם, ונשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, ולא נענה. זה בסוף הפרק ה-24, נכון? כלומר, 24 רננות, ולא נענה. כיוון שאמר, השם אלוהים, אל תשב בני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדך, שימו לב שזה פסוק בדברי הימים, שכל הזמן אומר דברים טובים על דוד, מיד נענה. באותה שעה נהפכו בני שונאי דוד כשולי קדרה. כלומר, נהיו שחורים. זה השיטה של ספר דברי הימים. אין פשלות בדברי הימים. הכל טוב. למשל, אין שיעבוד מצרים. בספר דברי הימים לא מוזכר שירדו למצרים. כן, כתוב שמה, מי אדם הראשון עד יעקב אבינו, יעקב אבינו כתוב שמה 12 שבטים, 12 שבטים הולידו כך וכך וכך וכך, והתנחלו במקומות האלה והאלה, עד דוד המלך, ודוד המלך. יש שושלת כזאת וכזאת.
זה נכון, זה חלקו, היו כאלה שלא ירדו.
כן, אבל יש התעלמות מכוונת ליציאת מצרים.
יציאת מצרים או לשיעבוד מצרים?
שיעבוד מצרים, יציאת מצרים, אין.
מתן תורה
גם לא מוזכר. הכל זה נשמע מין רציפות היסטורית מעניינת. מאדם הראשון, אדם ישראל, ועם ישראל התיישב בארץ ישראל.
למה מתן תורה לא מוזכר למשל?
כי זה גם בדיעבד. כן?
למה?
זאת השיטה של דברי הימים. הוא רוצה להראות את הקדושה של הארץ. קדושת העם והארץ. ולכן אין פשלות. הכל הרמוני, יפה. כן? כלומר, כשמתחילים מאדם הראשון, עד סוף ההיסטוריה, אז הכל יפה. כשלוקחים קטע-קטע, יש משברים, יש עליות וכו'. אבל אם מתחילים מאדם הראשון עד שיבת ציון, אז הכל יפה. אז כל הפשלות מחכות, וזה מה שאמר ירמיהו. ביום ההוא יבוקש את אבון ישראל ואינם, ואת חטות יהודה ולא תמצאנה. יש מקום אחד בדברי הימים שיש רמז ליציאת מצרים. זה בתפילה של יהושפט. כשהוא אומר לקדוש ברוך הוא, עמך אשר פדית ממצרים. אבל אלמלא שאנחנו יודעים את הסיפור בתורה, בספר שמות, לא היינו יודעים למה הכוונה.
רגע, יש תפילה דומה?
מה זה פדית ממצרים?
מלכים?
לא. זה יכול להיות שפעם הייתה מלחמה עם מצרים והצלת אותנו, משהו כזה, כן?
כמה יש בין עזרא לירמיהו?
לא הרבה. לא, אין הרבה.
ירמיהו כתב מלכים ועזרא אחר כך.
אז מה? אבל זאת מגמה חינוכית אחרת לגמרי. יש פה תוכן רוחני אחר לגמרי. כלומר, אם היינו מוצאים מהתנ"ך רק את ספר דברי הימים, לא היינו יודעים על שיעבוד מצרים. וגם לא על מתן תורה. הוא כותב את זה. כן. באותה שעה נהפכו בני שונאי דוד כשולי גדרה, וידעו כל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו העוון. כל שונאי דוד היו שחורים.